שרוב האנשים שלי בזמן ועשר, כמו שצריך, אני מתנצל. שמי כולם, פשלה שלי היום. אנחנו ראינו מתחילת פרק ב', כמו שעברה, זה הייתה נבואה לנבואת אחרי הימים. נכון יהיה בית השם, בראש הערים, נעשה מגבעות וכו'. אני ממשיך בנבואה שנראית נבואה של ביקורת, של כעס על ישראל. אתם מתבונים על זה שכולם נלחמה מה הוא אומר. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. כידוע, זה ראשי זירות של הבילויים. ככה הם עלו לארץ מהכותרת הזאת, רק הם שלחו את באור השם. בית יעקב, לכו ונלכה. את באור השם הם שכחו בראשי זירות שלהם. אבל זה הבציני התקופה היא. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם, כי נטשת עמך בית יעקב. כי מלאו מקדם, מעוננים כפלישתים, ילדי נוכרים מספיק. ותמלא ארצו כסף וזהב, ואין קץ לאוצרותיו. ותמלא ארצו סוסים, ואין קץ למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים למסעדיו, ושתחוו לעשות צבאותיו. וישח אדם וישפל איש, ואל תישא להם. בוא בצור ויתאמן באפר מפני פחד אשר מהדר גאונו. הנה גבות אדם שפל ושח רוב אנשים. נסיגה ראשון ירדו באמור. כי יום לשם צבאות על כל גאה ורם, על כל ניסה ושפל, על כל אחזי הלבנון, הרמים והניסאים, על כל עני הבשן, על כל הערים הרמים ועל כל הגבעות הניסאות, על כל מגדל גבוה ועל כל לוחמה וצורה, על כל עוניות תרשיש ועל כל שחיות החמדה. ושח גבות האדם ושפל רוב אנשים. ונשיגה בשם לבדו ביום ההוא, והאלילים כלילי חלוף. ובאו במערות צורים ובמחיות אפר, מפחד השם הדר גאונו בקומו לארץ הארץ. ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר רצו לו להשתחוות לחפור פירות ולעטלפים. לבוא בניקות הסלעים ובספי הסלעים, מפחד השם הדר גאונו בקומו לארץ הארץ. חידלו לכם מן האדם אשר נשמה ואפו, כי במה נחשב. בלי שאנחנו מבינים עדיין את הפרטים, כי יש פה פסוקים קשים, ביטויים קשים, יש כאן כמה שמים שבוודאי בולטים. זה המלחמה של ישעיהו בגאווה. והעתיד של הגאווה הוא דווקא וישח אדם וישפל איש. זה מופיע כמה פעמים. אדם צריך להתחבא, להתאמן באפר. באו במירות צורים, חיות אפר, פחד השם הדר גאונו. יש גם מלחמה גדולה בגאווה, בדבר שמביא לגאווה. בסופו של דבר, דווקא הדבר הזה, הגאווה הזאת תתה להיעלם, זה גם הנושא של פרק ג', אבל מזווית אחרת לגמרי. בכל זאת יש כמה פסוקים, א' ציינתי בדף שיש כמה פסוקים, ביטויים שחוזרים על עצמם כמה פעמים. הביטוי הזה של, קודם כל המושג בית יעקב מופיע גם בנבואת הנחמה וגם פעמיים אצלנו, בית יעקב וכו בנך, ואחר כך נטשת עמך בית יעקב. גם הביטוי פחד השם, הדר גאונו, או גם האדם והאיש חוזר כמה פעמים בשני הביטויים האלה. הוא רוצה לומר משהו, אומר אותו חזק, אומר אותו פעמיים. אני רוצה להתנסו לפתוח את העיקרון של הנבואה, מה שאני יכול להבין בנבואה, בהפקה בסוג הראשון שהוא, בסוג השני, שהוא קשה בפשט שלו. אני יכולה, הקריאה הראשונה, בית יעקב, צריך לראות למה הוא בחר מכל הביטויים, על עם ישראל דווקא את הביטוי בית יעקב. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. זה פשוט, בואו נלך באור השם, אם כי צריך להסביר למה ישראל, עם ישראל, כנסת ישראל, למה דווקא בית יעקב?
יותר קרבה
מאשר ישראל?
כזה מורשת אבות, אתה יודע
מה, יש כזה... בית ישראל? פחות קרבה? לא צריך להוכיח את זה, אתה מרגיש ככה. אני צריך לראות, לי זה לא נשמע לך. קרבה זה לא נשמע לי.
אולי מלשון של בית יעקב אל אנשים, אבל זה לשון שהיא יותר...
אבל יעקב...
נטשת עמך בית יעקב.
לא, יעקב ישראל זה אותו בן אדם. הוא פשוט היה צריך להיות ברמה...
למה משתמשים פה ומשתמשים פה?
כי הרמה שלו כנראה... יעקב היא לא הרמה של ישראל.
מעטה
גבוה. ישראל, בוודאי. בוודאי, זאת אומרת, עצם העובדה שלוקחים אותו ומדמים אותו לאותו שלב בחיים שהיה יותר נמוך, זה אומר שזה...
אבל הנה, פסוק ג' כתוב, הלכו עם רבים, ואמרו, הלכו לדבר אלי הרשם, בבית אל יעקב, וכמה מופיע שם, גם שם מופיע יעקב.
וכשאומרים בית יעקב ולא אנשים, אז מה...
וזה ודאי לא מדובר על משהו פחות, הולכים כולנו בית יעקב, בית יעקב. זה משהו שהוא דווקא בשיא של ישראל. אבל זה נכון שיעקב הוא לישראל, גם העקב, ולכאורה בטוח חלש יותר. אז אחרי נראה את זה, לא נראה לי קרבה, הפוך. זה שוק של החלקה, אתם חלשים. לפחות. אבל צריכים לתזבור, להסביר מה זה הביטוי. ואז הוא מגיע לפסוק השני, שהוא פסוק השם הפשט. למי הוא פונה? כי נטשת עמך בית יעקב. נכון, זה פנייה למי? אל יעקב. או אל יעקב, או אל... הקב"ה. מי זה עמך? אני מדבר כשדבר על עמך, אני מדבר על מישהו אחורה, או הקדוש ברוך הוא, על מישהו אחר, מי זה נטשת עמך בית יעקב, ואז זה הופיע לשון אחרת, כי מלאו...
זה עמך בית יעקב זה דבוק אחד, זה מחובר, או עמך בית יעקב? זאת אומרת, מדבר עם בית יעקב.
שתי אפשרויות.
זה שתי אפשרויות.
נכון, או נטשת עמך בית יעקב, או נטשת, נטשת עמך בית יעקב. כי מלאו מקדם, וכאן אומרים, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ילדים יכולים להספיקו. מה זה מלאו מקדם? מה זה עוננים כפלישתים? מה הם רוצים לילדי הנוכלים? על איזה ארץ הוא מדבר שאתם עולים לארץ כסף וזהב, ארץ סוסים ומקוותיו, על מי הוא מדבר? אחר כך הכל יותר מובן קצת. אבל אלה ודאי פסוקים קשים צריך להסביר אותם, מה הפוש הביטויים פה, מה הוא רוצה להגיד? דבר שני, כן רוצה לשים את הדגש הזה של המלחמה הנוראית בגאווה וגם באופן שבו, מה בעצם יקרה כשיבוא יום השם? יום השם זה כולם צריכים להתחבא. יום השם זה משהו שמשפיל את האדם, שמגיע בסוף דבר כזה שהאדם מתבייש. התיאור כאן של מה שקורה, לך, יתאמן בו בצור, יתאמן באפר, בפחד השם. ואחר כך, כזאת הוא יבוא על כל המגדלים הגבוהים, על כל החומה בצורה, וזה מה צריך אדם לעשות? באו במראות צורים, חיות אפר, ובפחד השם הדר גאונו, בקומה לרוץ לארץ. גם בסוף, פסוק כ"א, לבוא בנקרות הצורים, ציפי הסלעים. האטלפים נמצאים שם איזשהו מקום בברור. גם נמצאים מתוך המערות. זאת אומרת, יש משהו מה, פחד השם, הדר גאונו, מביא אותנו למקום של מחבור, של ביטול האדם, של ירידה בערכי האדם. כאילו, בקריאה שאני קורא את הפסוק, מה שאני מרגיש, הקדוש ברוך הוא מגיע, מהר מהר תחפש איפה תחבא. כי אין לך מקום כשהקדוש ברוך הוא נמצא. זה באמת נכון, זה חצר את התפיסה שלנו. זה מה שרוצה שיהיה. זאת אומרת, פחד השם, הדר גאונו, מביא את האדם לביטול האדם, לביטול הערך שלו, לחוסר החשיבות שלו.
בטלת עצמו, לפני השם, תלוי גם בהתאם
למעשה. לא, לא כתוב בטלת עצמו, הכוונה, תעמוד בגאווה ו...
לא, זה לעמוד בגאווה.
לא, לעמוד בגאווה, כוונה, הוא ברא אותי, לא בגאווה שלי. אבל כאן כתוב שצריך להתחבא בצורים ולקרוא את הפער. כאילו, הביטויים, המשמעות הביטוי, זה כאילו שהוא אומר, בוא, אתה לא יכול לעמוד בפני עצמך עכשיו, כשאני מגיע לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיעלם.
תלוי
במעשים
של האדם.
לא, למה, לא, לא...
סתם ככה, אם הוא מן השפל, נגע בקודם, לא יודע, אחרי עצמת
המינוי. אז זה נשמע, אבל כשאתה אומר את זה, נשמע לי את הגרוע. זאת אומרת, גם כשהוא לא צריך בעצם לעמוד בפני השפל, לא, הוא צריך להיות עמוד, ברור אותנו, אתה לא צריך להיות שפל.
זה השם,
לא סתם. מה זה שפל לפני השם? זה בדיוק מה שאני שואל. מה זה שפל לפני השם? זה מה הוא צריך להרגיש? צריך להרגיש שפל? זאת אומרת, מה היהודי ששומר את דבר השם, רואה את הדר גאונו, הוא צריך להיות שפל בעיניו? כאילו, מה המשמעות של השפל הזה גם? לקחת
בפורציות.
זאת אומרת, זה לא שפל. אני שואל את זה גם איזו שאלה, כי התוצאה של זה... אדם שמרגיש שפל יכול להיות יוצא, יכול להיות מחדש, יכול להיות יוזם, יכול להיות שפל.
לא נשמע לך. לא נשמע פרופורציה. נשמע מה שאנחנו אומרים.
שפל ממש.
מה עם שפל? זה לא כלום.
טוב. התחלה כאילו זה שהם מחזיקים מעצמם, כי הם מצליחים, אז עד כדי כך שהם... תראה, הפרק הקודם לא היה בכלל עבודה זרה. פה כרגע תימדי ארצו אלילים.
כן.
הם כל כך מחשיבים את עצמם, שהם מסתכלים על מעשי ידיהם.
משתחווים על מעשי ידיהם.
כן.
זה הגאווה.
הקונטרה של זה כנראה זה צריך להשפיל אותם בצורה קשה. לא רק להוריד אותם, אלא ממש...
כאן מישהו שחשב שהוא משתחווה עם הסעדיו, אז צריך להגיע לקצה השני כדי... אני רק רוצה להזכיר, אני חושב שזו נקודה מאוד חשובה. החטא הראשון שהאדם עשה בעולם יצר התחבאות. התחבא אדם לאשתו. זאת אומרת, אנחנו מכירים את התמצות הזאת שחטא יוצר צורך להתחבא. אבל אני יכול לחזור לשם, לראות מה מדבר ישעיה כשהוא אומר על השם צריך לחזור להתחבא.
חטא יוצר צורך להתחבא כשבן אדם מכיר בזה שהוא חטא.
פרובן.
אחרת אין לו מה להתחבא.
ברור. אז בואו נחזור לפסוק הראשון. אני רוצה לראות אתכם ביחד גם פרשים את אולי איזשהו כיוון שאני חושב שאפשר ללמוד מפה. עוד פעם, ישעיהו זה נביא שאפשר... גודל רוחו הוא ענק, אבל ממש אפשר להתבונן בדברים. הפסוקים, אני רוצה להתראות את הפסוקים מיד, זה הפסוק שהתקשנו בו, אחרי הפסוק בית יעקב ולכו לנך באור השם, שזה לכאורה ודאי פנייה לבית יעקב. הוא קורא להם, בית יעקב ולכו לנך באור השם, זה פנייה אליהם. לכאורה הפסוק הבא, הוא רוצה להתאמות המשך הפנייה הזאת אליהם. כי נטשת עמך, כי, מה זה כי? זה המשך, פניתי למי שאמרתי קודם, אני פונה בביטוי כי נטשת עמך. זה בעצם אמור להיות המשך הפנייה אליהם, אבל זה נראה כאילו זה לא אליהם, כי נטשת עמך בית יעקב, מי נטש? הקדוש ברוך הוא נטש. אז יש כאן שתי שעות בלימוד, הפירוש הראשון שכולם הולכים איתו, זה פירוש שכביכול לפני הקדוש ברוך הוא. אתם מקור אחד ברש"י, לפני סוגריים, נטשת עמך בית יעקב, הנביא מצב את הדיבור אל השכינה, ואומר כי עד הנה עזבת את עמך בשביל עוונם. מה זה עוונם? מלאו מקדם, עוננים כפלישתים, אז הם יכולים להספיקו. יותר מזה אומר, בפסוק ט, וישב משפל איש, ואל תישא להם. אל תישא להם, הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא. אז לפי ההקשר הזה, הפנייה פנייה לקדוש ברוך הוא, ובעצם הוא מסביר למה הקדוש ברוך הוא נטש את עמו את ישראל, בגלל העבירות שהם עושים שמתוארים בפסוקים האלה. והוא אומר משהו קשה מאוד, אל תישא להם. זאת אומרת, ככל, אם בקריאה הזאת המשמעות של זה, אל תוותר להם, הם באמת לא מגיע להם, הם עשו את כל הרע שבעולם. ככה אפשר לקרוא קריאה ראשונה. רש"י בסוגריים, וגם הרד"ק, אומר אפשרות אחרת. מה זה נטשת עמך בית ישראל? דבר אחר, הנביא מוכיחן, ואמר להם כן, כי נטשת עמך בית יעקב, עזבת את מעשה הטוב, אשר ידון את הלעם, אדם, אתם בית יעקב. יש כאן משהו שהוא באמירה, אומר לו, הפסוק לפני ואחרי מדבר על ישראל. הפנייה הייתה לישראל, בית יעקב לכו ולכה באור השם, זה פנייה לעם ישראל. וכשנטשת עמך, אתה ישראל נטשת את עמך. וכאן יש איזושהי אמירה שיש איזושהי מאוד משמעותית, ואולי נמשיך למה שעברנו פרק א'. הפנייה שפונה כתוב פה הנביא לישראל אומר, לו היית ממשיך להיות מה שאתה, כל זה לא קורה לך. אתה נטשת את מה שהוא שייך לעם שלך. הפנייה הבאת יעקב יכול להיות, בוא נחזור לאור השם, כי כשאנחנו הולכים לא באור השם, אנחנו עוזבים את עצמנו, אנחנו בעצם לא עושים מה שאנחנו אמורים וצריכים לעשות דברים שנעשה, אנחנו עושים בעצם משהו אחר, הולכים בדרכים אחרות, רעות וגרועות יותר. כמו שאומר הרד"ק, הרד"ק מתחיל בכיוון הראשון, כינוי ונטשת כנגד האל, אמר אתה האל שנטשת עמך בית יעקב, אתה הדין עמך, כי מהם מלאו מקדם. עכשיו, המילה מקדם, כמו העמים הקדמונים, שזה עבודות אליליות, הכשפים וכו'. יונתן פרשו כנגד ישראל, זה התרגום. הרי שווקתון דחה לו את הקיף עד עוד הפריק לכון, בית יעקב. עזבתם את הכוח שלכם, מה שגרם, עשה לכם גאולה. הוא פירוש עמך לפי דעתו, אתה שהיית עושה מעשה עמך. כמו שאמרו בוטלו, זה עושה מעשה עמך. ואז היית גאה אותה בכל צרה, ואתה נטשת אותו. זאת הבעיה שלנו, ששם בא להגדיר, אז הוא אומר, אנחנו עזבנו את מה שמתאים לנו לעשות. אנחנו נטשנו את מה שטבעי לנו לעשות. ואז בוא נראה את המשך הפסוקים. אתה ישראל נטשת עמך בית יעקב. ואז, כי הלכת לראות איך שמלאו מקדם, מלאו את עצמם ממה שיש בקדם, יש בקדם הרבה כשפים, ועוננים כפלישתים. אנחנו הולכים למה שיש בקדם, ללמוד מהפלישתים. וילדי נוכרים מספיקו, מספיקים את עצמם, ממלאים את עצמם, מדברים של הנוכרים, הם עסוקים כל הזמן בהתמלאות מכוחות אחרים. ואז אתה מלא ארץ הכסף וזהב מהם, ואין קצה לאוצרותיו. ארצו מתמלאת סוסים, אנחנו יודעים שזה מתחיל קצת שלמה, הבעיה של הסוסים, אין קצה מרכבותיו. בסוף אתה מלא ארצו אלילים, זה מסע להשתחוו. זאת אומרת, ההתמלאות שלך, ואל תישא להם, כמו שזה, לא יהיה פליאה לקדוש ברוך הוא. ובריבונו של עולם לא יישא לכם. זה בעצם האמירה. כי ברגע שעזבת את, את המקום של, שלך, של עצמך, של הנשמה שלך, של מה שאתה צריך להיות, איבדת את, את היכולות שלך. אני אומר את זה בפרש בהמשך, כי מלאו מכן, רק טוב בהמשך הרד"ק, פירוש מלאו כשפים יותר מבני קדם, ולדי נוכחים, דלק קצת, ולדי נוכחים מספיקו, עוזבים תורת השם, מתעסקים בספרי כישופים והניחושים, מספיקים בהם. והם אומרים, דיינו באלה הספרים, והם ספרים לא מלאים מקרוב, כמו שמשה רבנו אבא שלו, חדשים מקרוב באו, שלמדו אותם מהאומות שהם מהעקוב, והתורה שלמדו אותם מקדם, והתתתבו בהם ואבותם מכמה שנים עזבו אותה. זאת אומרת, הפנייה היא לישראל, בואו נחזור לעצמנו. בית יעקב, לכו אליך באור השם, הוא אומר, בואו נחזור למה שמתאים לנו לעשות, בואו נחזור למה שטבעי לנו לעשות, בואו נחזור למה שאנחנו צריכים לעשות. ולא, לא ללמוד מידי נוכרים, וללמוד מכסף וזהב מאוצרותיהם, ולהתמלא מה שיש להם, לעבור לעבודות זרות שלהם. זאת אומרת, יש משהו בקנאה של אומות העולם, בחיקוי את אומות העולם, בהליכה בדרכי אומות העולם, שהוא לא מתאים לנו, זה לא אנחנו. ואנחנו הלכנו, אם נטש את העמך, פרוש הדבר, הוא מדבר לעצמנו, אנחנו נטשנו את עצמנו. זאת אומרת, מה שמתאים לך, את המנהגים של עמך, את הבית אב שלך. ומכאן אני חושב שמגיע הביטוי החמור הזה של וישך אדם וישפל איש. הכי גרוע זה להיות אדם שאין לו עצמאות ערכית ופנימית. תכף נראה, העלבון של האדם זה בזה שהוא כל הזמן מחכה משהו אחר. שאין לו כלום משלו. הפכנו להיות, הסיבה שאנחנו נופלים את זה ללמות העולם, זה שמחפשים את החיקוי שלהם, מחפשים את הדמיון להם, מחפשים את לעשות מה שהם עושים, התרבות שלהם, את הרוח שלהם, את הילדים שלהם. זה הפגיעה הכי חמורה באדם, בנפשו, במה שהוא עצמי. ואישי החלטה והשפעה לי.
אבל
בשביל
זה צריך להכיר שהוא מתנהל לא בסדר. בסך הכל מבחינה חומרית הולך להם טוב, יש להם סוסים, יש להם זהב. אבל הם יודעים, בסדר, אבל הם יודעים שמשהו פנימי הוא לא בסדר. אבל מבחינה חיצונית הכל מצוין.
נכון, זאת אומרת, ישעיה מדבר בתקופה הזאת.
ברור.
בניגוד לירמיה וחזקאל, כשאנחנו מדברים אחרי חורבן, הוא מדבר בתקופה שהכל נראה מצוין. אז דווקא בגלל זה הוא אומר, אתה נראה מצוין, אבל זה לא ישעיה מצוין, הוא כבר אומר שיש חורבן, אבל יותר מזה, זה לא אנחנו. זה בעצם הכיוון הגדול. אני חושב שהדיבור על ההתחבאות והצורך להתחבא נובע מזה. אז קודם כל, באמת, בואו נחזור שני הפסוקים של האדם הראשון. יש שם דיוק נפלא שבדי כנציב, אני חושב שהוא ראוי לתשומת לב. ותראה הישר כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח לפריו ותאכל ותן גם לאישה אימה ויאכל, ותפקח נהיה שניהם, אחרי זה החטא, כן? אכלה מעץ הדעת. ותפקח נהיה שניהם, מה קורה להם? וידעו כי ירום ימיהם, ויתפרו עלי תאנה ועשו להם חגורות. וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן. ויקרא השם אלוקים לאדם ויאמר לו אייכה, ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא כי ירום אנוכי ויחבאו. אז בואו נעשה להתבונן בזה. אדם ואשתו, אדם עשה מעשה שלא יעשה ונתפס. על חם, מה שנקרא. מה הוא מנסה לעשות? באופן טבעי. כן, של עירות. והאדם, משאבי יכול לומר לתלמידיו, הלוואי ונהיה יראה אלוקים כמו שאני יראה מאדם, פה של דבר שכשאדם מתבייש לעשות עבירה בציבור, לעשות משהו שלא יעשה בציבור. מאוד יפה לעשות את זה בחדר חדרים. ככה זה טבע אנושי. עכשיו, אדם וחווה, שומעים את רוח השם מתהלך בגן, יש ראיתי את מקום שאדם לא צריך, לא צריך לרצות לראות את חברו בשעת כלכלתו, זה לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא. מתי הוא מתגלה אליהם? אחרי שגמרו לשים תהליך את עיניו ואת החגורות. הוא לא נגלה אליהם, עשו את החטא ישר הוא בא לראות שהם פה. הם עשו את החטא, תפגש עיני שניהם, הם הספיקו לצפור עלי תאנה, אז בטח לקח קצת זמן, ועשו להם חגורות, ואז שומעים את רוח אלוקים. הוא לא בא להם לראות להם, אני פה, כי אני ראיתי אתכם. אני רק ככה מעלים עין בשלב הראשון, ואז כשהוא הולך שם, הם מרגישים את הקדוש ברוך הוא, שומעים את כל השם ברוח היום, והם מתחבאים. אז הפשט של ההתחבאות הזאת, ניסיון להסתתר מהקדוש ברוך הוא, משהו שהוא מגוחך, כן? אני בוחר אותם מכל מקום, אבל זה הצד הטבעי האנושי, ככה היינו חושבים בדרך כלל. אבל הציב הוא מדייק משהו מאוד מעניין, הוא אומר, יש בפסוק איזו אמירה על למה מתחבאים. למה מתחבאים? ויאמר את קולך שמעתי בגן וירא, לא כי פחדתי ממך, אלא כי ירום אנוכי. פתאום הוא תופס שהוא ירום, ואז הוא אומר, כביכול, לא נעים לי להשתיר אותי כך. אז זה מה שקופה מקור ארבע. והתחבא אדם ואשתו, אומר הנציב המקדבר, והתחבאו, היה צריך להגיד והתחבאו מבא אליי, ותו מיותר תיבות מפני השם אלוקים. מה זה להתחבא אדם מפני השם אלוקים? שזה עוד משפט שהוא רוצה להסביר. הוא בא ללמדנו שכל אחד יתחבא בפני עצמו, כדי להגן על ערמותם בעצי ועלי האילנות, שלא יראה ערווה בשעה שקודם כל יעמוד עמהם. וזהו מפני השם אלוקים, שהבינו שיקבלו את פניו, ולא משום פחד העונש נעשו ברוך הוא. ומפני פחד השם אמורה כבודו לעמוד לפניו ולביא ערווה. או וירא כי ירום אנוכי, בערך שלא ברח מפני הפחד שיענש, אלא משום כי ירום הוא, ואינו כבוד לשכינה, והוא מורה מעלה. זאת אומרת, יש שירה ויש שירה. יש פחד, או פחד שנסה להתחבא שלא יתפסו אותו. יש פחד שהוא חושב שלא ראו אותו. או שהוא פחד מהעונש. וכאן הפחדו מפני השם אלוקים. מה, זה לא נעים להיות, מה, ככה אני, ככה אני קובע את הקדוש ברוך הוא, ככה אני, ככה אני אקבל נבואה. לא מתאים, לא שייך, לא יכול להיות. זה פחד המעלה. פה זה דבר, היה כאן פחד, היה כאן התחבאות. ההתחבאות לא נובעת מזה שאני חושש ממשהו. ההתחבאות נובעת מזה שאני מרגיש לא ראוי לעמוד בפני משהו. זה לא פחד משתק. זה לא פחד כזה שבו האדם פוחד לעשות, הוא פוחד שאין אישהו, הוא מקטין את עצמו במשמעות הלא טובה של זה. הוא אומר, אני רואה כאן דבר כזה גדול, ותראה איך אני נראה. מה זה הבושה הזאת?
אבל הוא שם עלי תאנה.
כן, עדיין, לא.
אני חושב, הוא מפחד מה...
רגע, שנייה שלה, הוא שם עלי תאנה, אתה אמרת, אבל איך המשיך הפסוקים? הוא לא נגבר בעלי תאנה. אני לא תמצא להם בגדים. זאת אומרת שזה עדיין חסי עירום. כשאומרים שמישהו מחסה עלי תאנה, זה סימן זה שהוא לא מחוסה.
יש כיסוי מינימלי.
כן, זאת אומרת שזה עדיין, הוא מרגיש לא ראוי. זאת אומרת, יש משהו בזה שהגיד רק עושה להם בגדים, מה שמשמעות היא, שזה משהו כאן הנציב. שהיכולת היא, איך אני אעמוד ככה, אמרו הקדוש ברוך הוא? זה לא, ממש לא מתאים, אני לא יכול לעמוד ככה. שהחטא יוצר את ה... כשאיש המעלה מרגיש בושה, לא מרגיש פחד. זאת אומרת, הפחד הוא מצד ה... איך אני אעמוד ככה? אני לא יכול לעמוד ככה, זה לא רואה שעשה ככה, זה לא ישר. יש בספר מאוד זאת לחסד, את הרסק ולעונים. הוא חושב שאדם בא, אדם שעשה איזו עבירה, מפחד לקראת לבית כנסת. לא נעים. הוא חושב שם קצת לא מתאים לראשון קצת מצורק, כאילו שכשהוא לא עשה עבירה, הוא כן יכול לעשות את זה. אבל זה כאילו... זה לא... הוא מתנגד לגישה, זה לא נכון. אתה בא לשם כמו שאתה, עם מה שאתה. אבל המשמעות היא שכאילו, זה הפחד הנכון. לא פחד מהעונש, רק כדי להציל את מה שעשיתי ולהציל את עצמי, אלא איפה אני עומד מול הגודל הזה? איפה אני עומד מול מה שצריך להיות? לא נראה לך.
כן, יש לי קושי עם זה, קטע. הוא קודם מעניש, הוא גוזר את העונש שלהם, ואחרי זה הוא מלביש אותם. וכאילו להראות, למרות שאני מעניש אתכם, עדיין אכפת לי מכם ועדיין מטפח אתכם. בסדר, אבל אני חושב, אני עדיין חושב שהפחד של האדם ומעצם העובדה שהוא יודע שהוא אירוע. לא מהעובדה שהוא
אירוע. ומה יש בזה?
הרי, הרי הוא, עמד, הוא, עמד, הוא עמד בפניו ואומרים גם בבואים הקודמות, לא קרה כלום.
נכון.
אוקיי, אז סימן שלשם זה בכלל לא אכפת אם אהבו או לא.
נכון.
מה שההבדל הוא עכשיו זה במודעות שלו שהוא אירוע.
אני הולך איתך לגמרי. ואז אוקיי. מה זה אומר? למה זה כוח בושה יותר הוא?
כי הוא, בעצם האכילה, הוא גרם לכך שעכשיו... יש לו דעה, מה שלא הייתה כוונה שיהיה לו מלכתחילה.
אתה טוב, זה כבר כוח גדול, אבל זה כמובן אדם טיפשים. לא, אבל באמת,
לפני עץ הדעת הוא היה במקום אחד, יום הודעות שלו אחרי עץ הדעת במקום אחר, וזו עובדה.
תסתכל שאני אצלו אחד, תראה ככה את זה עם מורה מבוכים פרקים לפני את השאלה הזאת. רואה שאת שומעות יפה, צריך... אבל... אבל
עכשיו יש לו תשובה אחרת,
הוא
ממש
עולה את... יכול להיות, אבל... הרמב"ם משאר גם אחר כך. אבל יש באמירה הזאת, שהוא עירום, שהוא יודע שהוא עירום, זאת אומרת, הוא יודע שלא נכון לעמוד ככה. זה בעצם המשמעות. עדיין זה פחד הבושה. יהיו גם הרבי יש מדבר על זה, על ההתחבות הזאת. בו חמש, להתחבא אדם ואשתו, לא עוד עמדו בקומה זקופה לפני השם. הם התחמו מפניו, ויראו את קרבתו. ומכאן ואלה חשו את הניגודים. זה מה שהרמב"ם. בניגוד הראשון חשו מיד בין גופם לבין רוחם, וכבר עשו להם חגורות. ואתה חשו גם בניגוד השני, שחדלו לשאול בגופם, ואיבדו טהרת הגוף והרוח. והתגלה הניגוד בין לבין השם. הם ידעו שאיבדו את כבוד האדם, והתחבאו בשאר היצורים. זאת אומרת, כשאדם עשה חטא כזה, הוא מאבד בעצם את העמדה שלו, את הכבוד שלו, את היכולת שלו לעמוד לפני השם. זה ההתחבאות. מה שאומר כאן ישעיהו, אנחנו נחבר בין ההתחבאויות השונות, זה ש... קודם כל אני חושב שזה, זה ודאי קורה לזה, זאת אומרת, הוא... כן, ככה עשה לי בקריאה הראשונה, כשאתה קורא את ההורים, תתחבא מהקדוש ברוך הוא, מה זה תתחבא? כשיבוא היום, ויתברר גודל השם, כשיבוא, תתגלה המציאות האמיתית, כמה בושה יהיה לנו, דברים רעים שעשינו. זה בעצם עיקר ה... כי לא בגלל שמישהו יעניש אותנו, אלא בעצם החשיפה לפער שיצרנו במעשה ידינו, בין מה שיכולנו להיות לבין מה שהיינו. הפחד הזה יוצר קודם כל סוג של בושה. זה חבר'ה בושה, זה כשאדם אין לו בושה, כשאיבד גם את הבושה, מה שנקרא, זה מצב הכי גרוע. זאת אומרת, אדם שעוד יש לו בושה, זאת אומרת שהוא, כמו שאתה מכיר בכם, אבל ברגע שהוא אין לו בושה, אז הוא בכלל איבד. לכן, יש לו פסוק, מצח אישה זונה היה לך, כשאדם עושה את המצב של לתמות בגאווה, אז כאילו הוא מרמיד את המצח שלו, כאילו הוא לא מפחד מכלום, הוא לא מבייש מכלום. זה הדרגה הנמוכה יותר. אבל ישעיהו מדבר עליהם בגדולתם, הם תהיה בארץ ישראל, אתם עדיין, יש להם עושר ונכסים. הוא אומר להם, זה לא אתם, בסופו של דבר זה ישפיע אתכם. אז המהלך הוא כזה שאם, ברגע שאדם הוא חי לפי מה שמתאים לו, עושה מה שנכון לו, עושה מה שראוי לו, זה משהו אחד. וביום שהוא מתחיל לחכות אחרים, ולכת לפי... צרכים אחרים ודברים אחרים ונורמות אחרות ורוח אחרת, הוא מאבד את הנקודה של עצמו, בסוף זה יביא להשפלתו. כי הוא לא בא לידי ביטוי, כי זה לא הוא, זה לא מה שאני צריך לעשות. זה, הוא מוריד את רוח האדם שלו, את רוח היכולת שלו הפנימית. הרבה מהראשונים האחרונים דנו במינוח איש ואדם שמזכירים פה כמה פעמים. יש בהמשך הדבר הזה, וישך אדם וישפל איש, ובהמשך. עיני גבות אדם ושפל ושחרום אנשים, גם חוזר אדם ואיש, ויש עוד בהמשך, הפסוק הזה חוזר עצמו פעמיים, גם י' א' וגם י' ז', עיני גבות אדם ושפל ושחרום אנשים, ושחרום גבות אדם ושפל רום אנשים, אותו ביטוי ממש, שחוזר עוד פעם. וגם הוא ישליך האדם את הלילה כספו. מה זה האדם, מה זה איש, מה הוא רוצה לומר? חידו לכם מן האדם אשר לשבועות. אז יש ברבנו בחיי, כשהוא מדבר על אותם פרסונות ופרסונות בראשית, זה ספר תולדות אדם. פרש הרמב"ן ז"ל ירמוז לכל התורה כולה. לכל התורה כולה, ספר תולדות אדם. שאם לא כן, למה אמר ספר? לומר, אל תולדות אדם, מי ספר? אל תולדות ישמעאל, אל תולדות יצחק, עד כאן. אז הוא שואל, למה הפסוק כאן מדבר על... על תולדות אדם, ספר תולדות אדם, ולא תולדות אדם סתם. אז הוא אומר, אתה מדבר על התורה. זה הספר של האדם. והרבה מבחינת עצמו אומר, ייתכן לומר, במילת ספר, שהיא חוכמה, והוא לשון ספר וסיפור, הנזכר בספר יצירה, שהם שמות על החוכמה העליונה. ויהיה כתוב, זה ספר שהייתה חוכמה ראויה שתהיה תולדות של אדם. מה ראוי שיהיה התולדה של אדם? חוכמה, משהו יצר רוחני. כי אין בניו של אדם הגופיים, תולדותיו העיקריים. כי הוא ספר החוכמה. את מה שאדם יצר ברוחו, הוא עיקר תולדותיו, שהרי אפשר לעולם שיתקבל ידי אחרים, כמו שאמר בן עזאי, מה יעשה שיתקבל בתורה? אפשר לעולם שיתקבל ידי אחרים. הוא בא כתוב עוד כי ספר זה שהוא חוכמה, ראוי שיתייחס אל האדם, ושדמות אלוקית עשה אותו. אז הוא אומר, אדם, וזה לא רק הוא אחד מהראשונים, אבל יש רבים כמותו שאומרים שהמושג אדם הוא דווקא מושג של מעלה. ראינו בספר יחזקאל, שהוא פונה אליו כל הזמן, כמה בתור בן אדם. זאת אומרת, יש איש המעלה דווקא. ואז מופיע בסוג ב', כשהוא מגדיר את המושג אדם ככה. זכר ונקבה אברהם, אני חושב שעשיך כן עיקר לימוד החוכמה, כי גוף עליהם עכשיו לכלו, והוא כלי להם, ויברך אותם ברחם בריבוי לתוספת חוכמה, ויקרא שם אדם. מה זה אדם? כי אין האדם יקרא אדם, רק בסיבת הנפש והשכל. שלמלא הם, אם כן קבלו מותנים בו. זאת אומרת, האדם מתמודד במה שהוא מיוחד. הרי כל בעלי החיים, חיים במציאות, עושים, אוכלים, שותים וישנים. במה אדם מיוחד? אדם מיוחד, אבל שיש לו דעת, יש לו שכל. אז הפנייה...
בבלבי יש משהו.
כן.
קצת דומה, כותב, אין גבוהות אדם, ישפילו, אני רוצה לומר, בני אדם הגבוהים בעצמותם מצד מעלתם בחוכמה,
כן.
או בגבורה
ישפילו עליהם. נכון, אז זה בעצם מה... עכשיו, אני חושב שזה בדיוק באותה מידה של... מדבר על הפער. אם האדם הוא איש המעלה, זה הכוונה שיש לו את היכולת, ויש לו את השכל ואת הדעה, מה הוא עשה עם הדעה שלו? אם שיש לו אופציה והוא לא מנצל אותה, הוא ודאי גרוע עם השאלה על אופציה בכלל. את הירידה למצב בהמה, הוא ירידה של הבהמה, היא נורמלית. כי לא, לא, אין לה פוטנציאל אחר, והיא שייכת לגובה הזה. האדם שהוא איש המעלה והדעת, כשהוא לא מנצל את הפוטנציאל תמול בו, הוא משתמש בצדדים הבהמים יותר משם בצדדים הערכיים שלו, הוא מאבד את המטרה של שמה מוצא. אבל ישעיה מדבר, אני חוזר פעם, ישעיה מדבר על לאנשים שנמצאים בתקופת חזקיה, בתקופת יותם, בתקופת עוזיה, תקופות שישראל מלאים כל טוב, שאין להם מצוקות לא ביטחוניות ולא כלכליות, יושבים טוב בירושלים. והוא מדבר עליהם דווקא בקודת הגובה הזאת. כלומר, זה לא נכון להיות כל כך מרוצים מה שיש לכם, ושאתם לא מתנהגים כמו שאתם אמורים להתנהג, לא מנצלים את הכוחות שיש לכם, לא עושים מעשי עמך, סופו של הדבר הזה תהליך של השפלה. הם לא רואים את זה בכלל. הם לא יודעים מה הוא רוצה. איזו השפלה, אנחנו בכלל נמצאים בסייגו. לא, 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 לא נמצאים במקום שבו צריך יש לו הרשע של פחד.
אדם זה דווקא אדמה, לא? כאילו,
מאשר איש. זאת אומרת, אולי צריך להגיד הפוך, שהאיש זה...
כן.
כן. האמת שחשבתי כמוך. אבל ראיתי את זה הפוך.
באמת... עכשיו יש אומר זה הפוך, האדמה נקראת על שם האדם, לא אדם על שם האדמה. האדמה נקראת על שם האדם כי היא בעצם המקום שבו הוא מרומם, היא מרוממת.
צמוח.
סתם ככה האדמה נקראת ארץ, מה שלא קשור לאדם נקרא ארץ. האדמה נקראת אדמה על
שם האדם. עצמך.
כן, על שם היכולת שלו להפריח אותה, להעלות אותה למדרגה חדשה. בעצם האדם זה שם המעלה, האדמה קיבלה את השם של המעלה על שמו.
כן. יכול להיות ש... אני חושב שפורט של לידידי, אני אומרת... רמת הפוטנציאל של האדם, מהאדמה, יותר גבוהה מאשר מה שיש באיש. זאת אומרת, האיש זה כבר ביטוי של, של המבנה שלו, זה מה שכבר קיים, של בפועל. והאדם שייך לפוטנציאל, לכן זה יותר גבוה, אתה יודע. יש בין היה, הוא מתייחס לפסוק הזה שלנו, הפסוקים שישה היו מלאים, הוא מתייחס לזה, והפוק ובמות אחרים. יטיב אבל גם לי, לקחי כמה פסקה כי היא חשובה על הפסוק של הביור של הפסוק שפה, כמו שדיברנו. יטיב רבי גמליאל בקדריש, אב שרב גמליאל ודורש, עתידים אילנות שמוציאים פירות בכל יום, שנאמר ונישא ענף ועשה פרי. מה ענף בכל יום? הפרי בכל יום. אמר רבי גמליאל בדרשה, אמר שכשיבוא הגאולה אז יהיה פרי בכל יום. לגלג על אותו תלמיד. אמר והקטיב אין חדש כתחת השמש. מה אתה מדבר איתנו דרשות, זה הרי לא עוד חדש. אמר לי, בוא ואראה לך דוגמתם בעולם הזה. זה לא שיש רעש, זה באמת כבר קיים ביסוד. נפיק אך ולצלף. יש פירות כאלה שיש להם, הצמיחה שלהם צמיחה יומיומית. עכשיו, הרב מדבר, מה אמר רבן גמליאל? מה לגלג לתלמיד? אבל זה דרשה ארוכה, בוא נראה את החלק הראשון שלה. וגם מדבר על מעלת האדם. לא די שיד השם עתידה להיות מתגלה לאדם לפי אותו הערך שירומם ונשא ברוחו. לפי אותו הערך שקרוב לקדושת האורה שלמעלה באופן שיהיה נכון לקבל את הטוב האלוקי בשפע עצום ורב. שזה לנו מאמר קדום. את מה שהאדם עתיד להיות, יכול להיות, זה ידענו. עוד לימוד יותר רחב, יותר עמוק נוסף לנו, במאמר זה, כי לפי הערך שיגדל רוח האדם להיות יכול לקבל חיים מלאים של תכלית ומטרה, באין צורך אותם המחיצות. שמכשירים ואמצעים שמחשיכים ומצמצמים את החיים במצבים השונים, כן לפי ערך זה יתווסף, כוח חיים הולך וגובר ושופע בחוסר גם כן בכל היצירה הסובבת. בעצם, מה עוצר אותנו מלהיות, לעלות עוד יותר ויותר? כדי להצמיח פריצך ענף. אז הענף הוא תהליך. זאת אומרת, אתה לא נוטע את העץ ויש לך פירות. צריך גזע, צריך ענף, צריך עצמך, צריך פירות. עד שיצא פרי, יש לך נשמה. תהליך ארוך ומורכב. אם היינו מבטרים על התהליך, מגיעים ישר לפרי, נוכל יותר טוב. אפשר היה לבטר על חלק גדול מה... יש 9 חודשי הריון שיש ילד, יש 3 שנים אורלת, יש לנות מהפרי, ויש המון תהליכים שצריכים... יש 11 תהליכים, 11 שלבים, אבונות המלאות הקודש, בין האוכל שמולך על הצלחת עד התרקמותו בגוף. יש המון תהליכים, כל דבר הזה תהליך ש... עובר כמה וכמה מדורים עד שזה דבר הזה נוצר. אז התהליכים בעצם עוצרים אותנו. אז הוא אומר, ככל שאדם תגדל רוח האדם, יתקצר התהליך. זה הבשורה של רבן גמליאל. שהתהליכים יתקצרו לפי צמיחת הרוח שלו, אז רוח שהוא יותר ערכי, אז כמה פחות התהליכים יצטרכו כדי לממש את
זה.
יש עוד דרך את ה... את הלבנה, את ה... נכון, שהוציא את הטעם את כאן, הוא מזכיר את זה פה. אז זה השפיע על כל הסביבה, אבל עד כוח הצומח יגיע להשוות בהשפיעה הגדולה את הכמות של התכלית היסודי אל האמצעי. הענף הוא האמצעי, הוא אמנם מוסיף שלמות לאיתו בכל יום, ורק בבוא השעה המוכשרת שהאדם יוכל לבוא להנעת תכליתו יישא פריו. אבל בהיות מצב החיים מוכן להיות כולם מלאים תכלית, כן יהיה מכשירי החיים מלאים תכלית. בדילוג גדול על ההליכה האיטית של האמצעים שמוכחים רק לפי היחס שיש לרוח האדם אל הכוח הכללי של החיים באשר הוא אורח אנושי השלם ובאמת פרי הגימוש של פעולות החיים. זה הקדמה, זאת אומרת, העיקרון הוא שהתהליכים, האמצעים באים לאדם בפת מציאות רוחו הבינונית אולי, וככל שתגדל רוחו, יתקצרו התהליכים המחייבים הכשרה ועוד הכשרה ועוד הכשרה. פעם היו עושים בצבא רק טירונות ומתקדים. היום יש קדם תורנות. שבועיים שמים אותך קודם כל ללבש מדהים, ואומרים איפה זה מגיע. אתה מגיע מזה עולם הבל של חיים עצמיים וחוזים, משתולים בתור שמיניסטים. איך מכניס לך מסגרת צבאית? קודם כל תהיה שבועיים בצבא, תלבש מדהים, תעשה קצת עבודות רחבה. אחר כך עושים לך, זה הכנה שמפרסת לצבא את פני 3-4 שבועות. ישבתי אתמול עם מפקדים של גולני, אני עמד פה בקור גולן. כמו שאצל החבר'ה של הבן שלי, אפשר לקצר חלק מהתהליכים האלה. הם מוכנים לקבל עול צבא לפני שהתחיל ה... אבל זה... אתה מוכרח לקחת תהליך מסוים, שתוציא אותו מאיפה שהוא נמצא, להכניס אותו לזה, קודם כל עושים שבוע בלי פלאפון, שזה בכלל זה משהו שלא קיים בחיים, אין דבר כזה, שבוע, נורא ביום, אז שמים את הפלאפונים בצד. יש שם תהליך כזה שמדרג את הכניסה של האדם לחיי עול צבא. אז גם בחיים הרוחניים זה עובד ככה, אתה לא נכנס לזה ישר. ככל שגדלה רוח האדם, מתמעט הצורך בתהליכים האלה. הענף, הפרי ייתן כל יום, בעצם זה פרי שהוא יגיע בלי צורך בתהליכים. ואף כל זה כשיהיו לך אדם גדולה. לראו כמה שורות, אמנם, כמה קטן כמותו הרוח הזה כל ימי האפלה, שרוב בני אדם פונים ברוחם אל השפל והבזוי, ונזורים אחרו מלגישת אדון כל המעשים, מייחס השלום שלו, והאמת חותמו ברוך הוא. כפי המידה הזאת, הענף שהוא הכשיר הטיפולי, שהוא כל צדדי החיים שמלאים שפלות חסרון טעם אמיתי ותכליתי, ובמין האנושי הרבה יותר תחוף ויותר מרוחב מהפרי. והסגולה היא מעטת הכמות. אבל אנחנו משקיעים יותר בתהליכים האמצעיים, מאשר בתהליכים, בתכליות האמיתיות בסוף. עוסקים אותה אפילו במקום בעיקר, אז התהליכים מתארכים ומתארכים ומתארכים. זאת אומרת, כשיורד רוח האדם, הוא נזקק ליותר אמצעים כדי להכשיר אותו למצב שהוא יגיע אליו. הפרי מגיע ככה הרבה, בעצם כשאדם כולל, שהאדמה תהיה לאט לאט, תזרע ויקצור ויחרוש, ותצא את הקוצים ודרדרים וכו', זה הגדלת התהליך שקודם לצמיחה. ירדת למטה, התחלת לעשות תהליכים בהתחלה. במקום שתזרע וישר יצמח משהו, אתה זורע, ואז זה בא קוצים, ואז צריך לנקש, לעשב ולנקש, לנקות, ואז לאט לאט תהליך צמיחה. אז זה עוד ראש הפסוק שלנו. והיה כאוב מארץ כולה, והמונה של רומי מלא שוד, ואוכלים אחרי המונה של רומי, התסיסה של החיים האלה, רצח ושקר, תאווה שפלה וגאות שווא, הוא מלא את העולם וסורם ברעש. על כן אם ירב הטוב של הסביבה הטוב החומרי, הלא ישיג את גבול העדן האלוקי, וישקע האדם בגסות חומרו, וישך אדם וישפלי. זאת אומרת, במקום שאדם יתעסק עם מה שמתאים לו להתעסק, עם מה שיראוי לו להתעסק, עם מה שיכול להתעסק, עם מה שיכול להביא אותו למקומות גבוהים, הוא עוסק בשפל, הוא מעריך את התהליכים שקורים לו, את השלבים שעושים לו. זה גם הקריאה של הפסוק האחרון של הפרק. חידלו לכם מן האדם. מה זה הדבר הזה? חידלו לכם מן האדם אשר לשמה באפו, כי הוא לא יחשב. רוב המפרשים הולכים בכיוון הזה, שאומרים, או קוראים את זה ככה. מה אתם כך מעליצים, מעלילים את האדם? הרי בסוף רק נראה כך, הוא תלוי בנשימה. ברגע שיוצאת נשימתו, יוצאת נשימתו, אין לו כוח באמת. ככה מסביר גם הרד"ק, קו"ף שמונה. אז יאמר כל אחד לחברו, חידלו לכם מן האדם, כי יהיה פחד השם על כל העם. ויאמר איש לאחיו, לא יהיה עוד מורא בשר ודם עליכם. אלא מורא אל לבדו, כי האדם כעין נחשב, כי במעט רגע ימות, כי הנשמה באפו. כלומר, קרוב לצאת. ויאמר באפו רוח החיים, תלוי באף. דרך נקבי אף, אצל החום הטבעי אשר בלב תמיד. צריך להיכנס אליו דרך נקבי האף, הקרירות האוויר. ובזה חיי אדם, כמו שידוע בחוכמת הטבע. אם כן, שחיים קצרים, אבל נחשב. אז מה זה הדבר הזה שאתה... יש בהלכות תפילה, שאסור אדם לאכול לפני התפילה, מי שאוכל לפני התפילה, זה כאילו עושה במה. אתם מבינים את הפסוק הזה? אני אומר עכשיו. הפירוש, כאילו עשית את האדם, מה שאמרת קודם, שתחווה לילי כספו, לילי זהבו, כאילו הוא רואה את עצמו, בעצמו, את כל ההצלחה והיכולת וזה, ואז במקום להתפלל לקדוש ברוך הוא שחרית, הוא מתפלל לעצמו, הוא קצת אוכל, קצת שותה, הוא קשור לדברים של עצמו לפני שהוא... קשור ללוקם. אז זו הקריאה הראשונה של הפסוק. זאת אומרת, חילו לכם מאדם, אל תעריצו את האדם, אל תקנאו לאדם, כי בסך הכל מהו, יש שם מהו, וגם המשך הפסוק. במה נחשב? לא נחשב. או מה שכתוב בקהלת, אותה אדם מן הבמה, את הכל הבל, דבר כזה, מה גם יש לאדם? לא משהו. אפשר לקרוא את זה אחרת, אני חושב שהגרר עומד לזה. חילו לכם מן האדם, או יש לנו שני מושגים. אל תהיו קשורים להצדה אנושי שבאדם. יש עוד נשמה באפו. נשמה לא משהו של נשימה. אלא יש רוח. מה אתם, כשרואים אדם, מה אתם רואים? את העוצמות הכלכליות שלו, את הביטחון העצמי שלו, את הכוח שלו, או את הנשמה שלו? כי במה נחשב, מה נחשב אצלו? מה נחשבו? מה חשוב? איפה קוראת החשיבות? אם אתה רואה את הנקודה לא הנשימתית, כמו שאפשר לראות, אלא הנשמתית, נשמה, יש בו עולם פנימי, יש בו עולם חוזי, יש בו גודל, יש בו יכולת. זה, בזה הוא נחשב. זה האדם.
אין פלא שבני ישראל לא הקשיבו לישעיהו. היו צריכים מפרשים להסביר להם כל דבר. סיפור.
אין שום ספק. שלעם במצוות של יחזקאל אי אפשר לדבר כמו ישעיה. אבל כבר כשאנשים יוצאים בירושלים, כדי שישה וזה יכולות אחרות. לא כתוב שלא הבינו אותו. לא זה הסיבה של עצמו שמה. אבל זה באמת נכון, זה יצבור ברמה, כל הספר. זה ברמה מאוד, שדורש שם הרבה הסביר. אבל אני חושב שהקריאה לשים את הדגש על הנשמה, זה בעצם הקריאה של כל ה... כשאדם לא שם את הדגש על הנקודה הפנימית, אז וישך אדם וישפל איש, ומשתחווה אלי כתבו אלי זהבו. אבל כשהוא שם את הדרך, אומר להם ישר, בוא נלך באור השם, בוא ניקח את עצמנו, נתרום למעלה, נעשה משהו יותר פנימי, יותר עמוק, יותר... חיים יותר ערכים, יותר עמוקים. אחרת זה, בין כזה, השפלה נוראית של האדם. אז תקעו שנייה בפרק, סוף פרק ג' אני נזכם בזה. תראו, הוא מדבר על איזה יופי, זה... זה אותו דבר, כבר יש לי מעטפת, פסוקית ח' ביום ההוא יסיר השם את תפארת האחסים והשבסים והסערונים והנטיפות והשירות והרעלות, הפערים, הצעדות, הכישורים, בתי הנפש והלחשים, הטבעות, נזמי אף, המחצות, המעטפות, כל הכיסויים של האדם, כל מה שרואים בחוץ, זה חתיכת, 30 פריטים יש פה, חריטים, הגיונים, הסדינים, הצניפים, הרדידים. כמו בוסם, מה, זה מכבון, חבר הגורה נקבע, אנחנו עושים מקשה. ומה, תפסיקו עם כל הכיסויים האלה, הכל נראה כזה יפה, הכל כזה בחוץ. מה יש בפנים, מה יש באמת? זה בעצם אותה קריאה, לקחת את הנשמה באפו, לא את החיצון. מרשים. אתה יפה. טוב, בבקשה.
תודה רבה.